שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
אנחנו פותחים ספר חדש.
אכן, ספר
חדש. עוללים, הגענו לספר ויקרא.
ודאי.
ואני אשאל אותך את השאלה שתמיד חוזרת. זה הספר שנחשב בעיני רבים, בעיני אוהבי תנ"ך, הספר היותר משעמם בין חמישה חומשי תורה. לפעמים אתה כאילו לא מבין את כוונת המכוון, מדוע הפירוט של אפילו פירוט היתר של קורבנות ושל משכן ושל בגדי כהנים, למה?
זה ממש מרתק, כן? כלומר, לא רק בגדי הכהנים שבפרשת יצווה, אלא גם הלכות המצורה וכדומה.
כן, זה בכלל, שם אנחנו מגיעים...
בפרטי פרטים פולחניים, מאוד מעניין.
זאת אומרת, עברנו מבוג לספר הדרכה לרופאים.
בדיוק, זאת אומרת, שיש שם הדרכה מדויקת כיצד להביא להשראת השכינה בישראל. כן, אתה יודע שרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, יש לו העדפה דווקא לסוג כזה של מצוות. כי מצוות רציונליות שכל אחד מבין, באיזשהו מקום שרה אפילו בלי תורה להגיע לזה. מה, לא תרצח, אני צריך את התורה בשביל לא תרצח. אבל כדי לדעת איך המצורע נטהר מן הצרעת, או באיזה אופן, או באיזה מקום בדיוק צריך להקריב את הקורבן, בזה אני זקוק למסר מלמעלה. זאת אומרת, במילים יותר פשוטות, כדי לקבל את מספר הטלפון של האינסוף, אני זקוק שהאינסוף יבוא ויספר לי מהו המספר.
כמו שאתה אומר, בעצם זה מה שאומרים, אלוקים נמצא בפרטים הקטנים.
בדיוק. וזה הדבר הנפלא. זאת אומרת, יש שם אפילו איזה מין ציפייה של הבורא לאינטימיות עם הנברא. בעוד שבסוף ספר שמות מצאנו, ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד, מפני אשר שכן נענן עליו, דווקא כאן, ויקרא אל משה, וידבר אליו מאוהל מועד למור. ובבוא משה לדבר איתו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצפה לדיאלוג בינו לבין הנברא, ואז מתחיל לדבר, מה נעשה כשאנחנו רוצים להיפגש, איך להקריב, איך לשחוט.
אבל לא בכדי, זה נקרא באנגלית, לויטיקוס, ספר הלוויים והכהונה. אבל אולי, אתה יודע, אני אעלה סברה, שוודאי רבים, מכיוון שהתורה נכתבת, ניתנת, רוב העם ישראל לא מסוגל לקרוא אותה, רוב העם ישראל לא בא איתה במגע, אנחנו מדברים בתקופה שלפני המצאת הדפוס, אז אולי זה פשוט ספר ויקרא, הוא ספר הדרכה לכהונה, הוא לא ספר לכלל העם, כי מה מעניין את החקלאי העברי מאזור דן, משבט דן, הסיפור...
בכלל, כל ספר התורה לא נועד מלכתחילה להיות נקרא בהמון, כלומר זה שאנחנו קוראים את התורה, זה תקנת חכמים. אבל מאוד מעניין לראות שקריאת התורה היחידה שמוזכרת בתורה היא הקריאה של המלך, הקריאה הטקסית הזאת בחג הסוכות. ההלכות בעם ישראל נודעו מן החיים. אדם ידע כיצד הוא מקריב קורבן, הוא ידע כיצד להפריש תרומות ומעשרות, לא בגלל שהוא קרא את זה בתורה, אלא בגלל שאביו ואבי אביו עשו כן. וזה דבר שאולי קצת נשכח בדור שלנו, שחושבים שההלכות נלמדות מן הספרים. הספרים זה תזכורת, במקרה ומתעוררת איזושהי מחלוקת, אז פותחים את הספר ומתחילים לדרוש, אם יש שאלה חדשה, אז דורשים את הפסוק. אבל בסופו של דבר, המסורת היא חיה בתוך האומה. כך שמשל, כשאדם הייתה לו צרעת, או אדם רצה להקריב קורבן, זה ברור שהוא לא הלך לחפש בספר ויקרא מה כתוב.
הוא גם לא היה לו ספר ויקרא.
או שהיה לו, שלא היה לו, אבל ברור שהחיים לימדו אותו, הכהן לימד אותו, הרבה יותר מאלף מילים.
אבל אתה יודע, מה שמוזר זה שבלימוד היהודי הקלאסי מתחילים עם ילדים מספר ויקרא. כביכול זה, אוקיי, אתה מסביר שזה בעצם, אתה יודע את הסיבות של רבי יהודה הלוי בכוזרי, על כך שאתה הולך למצוות הלא רציונליות. ילדים קטנים, זה מה שמעניין אותם.
תאמין לי שכן. אין דבר שמעניין את הילד יותר מן הפרטים האלה. תראה, פעם דיבר איתי מלמד באיזה תלמוד תורה חרדי, הוא סיפר איך הוא לימד פרשת ויקרא. הוא לקח לבנה קטנה, שם על השולחן, לקח חתיכות אוף ושרף את זה בפני התלמידים. וזאת הייתה האטרקציה של כל התלמוד תורה. כלומר, דברים שהם קשים להכלה על ידי הרציונליסט הקטן שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו, בכלל אינם קשים לילד. כלומר, הנפש הילדותית אוהבת את הפרטים האלה.
אז אולי זה גם אמירה על עם ישראל. אתה יודע, פה אתה מתחבר לי לתפיסה הרמב"מיסטית הקלאסית. כי אנחנו, בדיוק, התכוונתי לשאול אותך בכלל על קורבנות. אנחנו הולכים לעסוק בקורבנות, בואו ניתן את תמונת המצב הכללית. יש מי שרואה כמובן בקורבנות דבר שעם מהות בפני עצמו, מלכתחילה. הרמב"ם אומר, הקורבנות... בגלל שעם ישראל נמצא באיזשהו, הרי נמצא באיזשהו דרגה.
הוא נקרא לזה רקע תרבותי.
רקע תרבותי ואיזה סוג של, סוג של הסתגלות במעבר מעבודה זרה לעבודת השם. זה מתאים למה שאתה אמרת, אותו מלמד מה שהוא עושה לגבי הנפש הילדותית. יש יומו, עם ישראל יוצא מצרים, נפשו ילדותית, כמעט בהמית, הוא עדיין כל כך מושפע בעבודה זרה ובפריצות, שאי אפשר להעביר אותו ישר לאמונה המופשטת, בטח אחרי גם הניסיון שראינו בעגל הזהב, אז אנחנו צריכים לתת לו, לעשות לו את זה הדרגתי, אבל...
אלא שכאן נשאלת שאלה חמורה מאוד. אם באמת אנחנו רואים בקורבן רק ויתור לרקע התרבותי של התקופה של יציאת מצרים, אז מדוע הרמב״ם כל כך מדגיש את זה שהקורבנות מתחלשים לעתיד לבוא? שכשבא המשיח הוא בונה את המקדש ומקריבים קורבנות. כן? הרי בשום מקום לא כתב הרמב״ם שהתבטלו הקורבנות לעתיד לבוא. אדרבה, מבחינתו של הרמב״ם זאת קושיה אמונית, לא ייתכן שמצווה תתבטל. ואז נשאלת השאלה, מדוע התורה המשיכה את הקורבנות גם לעתיד לבוא, כשאנחנו נבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן, אנחנו גם נקריב קורבנות, נביא כבשים ופרות וכדומה. משביל מה הדבר הזה? כנראה שזה בא לומר שמה שהתגלה דרך התרבות האלילית של אותם הימים, טעם איזשהו צורך עמוק מאוד בנפש האדם, להיפגש עם הקדושה, לא רק שבתוך הנפש פנימה, התפילה, הכוונה, אלא להיפגש עם הקדושה שנמצאת גם אצל בעלי חיים ובצומח,
אבל יגידו לך, זה אכזרי, אתה מבין, הרב, נניח היה יושב פה אדם אחר, איזה פעיל נגד...
תנו לחיות לחיות.
והיה אומר לך, אבל מה הקשר בין קדושה, בין עבודת השם, לבין לקחת את התלה המסכן הזה ולשחוט אותו, וכל בית המקדש הופך וכל המשכן הופך להיות איזה מין סטקייה ענקית עם ריח של בזן. אני שואל בכוונה את השאלה כאילו עד הסוף.
אבל הבה נתבונן באופן שבו התורה מתייחסת לשחיטת בעלי חיים. דווקא באותו ספר ויקרא עצמו בפרשת החרמות, הכתוב מגנה שחיטת בעלי חיים. הרי כתוב במפורש שם, שאם אדם לוקח כבש או עז או שור, ושוחט אותו בתוך המחנה, בשביל מה הוא שוחט אותו? כדי לאכול. הכתוב אומר, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך, ונחרטה הנפש ההיא מעמיו. זאת אומרת, האכילה של בשר סתם, היא אסורה במדבר. ואותו ספר אומר שצריך להביא את הבהמות להישחט בבית המקדש ולהפוך אותם לקורבנות.
זאת אומרת, מה, יכול להיות שיש פה, אם אני, רגע, אני קורא פה מהלך חתרני, יכול להיות שקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה שבני אדם אוכלים
בשר.
אומר להם, הבשר, שאתם תאכלו.
אני רוצה אותו בתור קורבן.
בתור קורבן.
ואז יוצא שבעל החיים שנשחט, אם הייתי שואל אותו אם הוא מרוצה, הייתי אומר, בוודאי שהמרוצה מאוד. אתה יודע, יש אפילו אגדה כזאת שכאשר אליהו בהר הכרמל עומד עם שני שברים, אחד לבעל ואחד לשם. אז המדרש אומר שהפר שהיה צריך להיות מוקרב לבעל לא רצה ללכת. אז אליהו בא אליו, אומר לו, מה קרה? מדוע אתה לא רוצה להישחט? הוא אומר, זה לא פייר, אני ואחי גדלנו באותו, אכלנו באותו אבוס, גדלנו באותו רפת, והוא קורבן לשם ואני לעבוד הזרה. אומר לו, אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. והוא הסכים ללכת. עכשיו, מה שמאוד מעניין, שאנחנו לא רואים שהמדרש מייחס שיחה כזאת עם הפר לשם. הפר לשם אדרבה מרוצה. כן? זה הפר לבעל שיש לו קושייה על הדבר הזה. זאת אומרת, הרעיון להתקרב אל השם עד כדי מסירת החיים, הדבר הזה הוא עונג עליון, עם מי שמבין את הדבר הזה. היה מקום אפילו לחשוב שהיה למסור את נפש האדם.
אבל היהדות לא רוצה למסור את נפש. זה בדיוק ההבדל. והמרטיזציה של, נגיד, של האסלאם, שבה המוות הוא כל כך מקודש, היהדות היא כן עידת של חיים. הרי גם נושא של...
זה עקדת יצחק.
אבל אפילו נושא של עולם הבא הרב. הרי בעצם התפיסה הזאת היא נוצרת בימי בית שני, זאת אומרת, ויש גישה ביהדות שבאותו זמן באמת ויכוח גדול, כי היהדות כל כך מדגישה את החיים.
את חיי העולם הזה.
את חיי, כן, את החיים כאן.
כן, זה בדיוק העניין. כלומר, אם אתה שם לב, בפרשת ויקרא, הכתוב חוזר בעצם על עקדת יצחק. בעקדת יצחק אנחנו רואים שיש אדם שרוצה להיות קורבן. והכתוב אומר, אתה תרד, אתה תשחט. זאת אומרת, מה שנדרש מן האדם זה מסירת הכוונה שלו, ובפועל לגבי מסירת הגוף אפשר לקחת איל במקומו. ואותו דבר אנחנו רואים בפרשה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. כלומר, האדם רוצה להקריב את עצמו. אלא שהכתוב מגביל את הכוונה ואומר, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. זאת אומרת שזה בעצם מראה שהרמב"ן צדק שבתוך הפשט, כשהוא אומר שהקורבן הוא תחת האדם. זאת אומרת שמבחינת האדם, האדם צריך לתת את כוונתו להיקרב, ולמעשה לתת בהמה במקומו.
אבל נניח ניקח את המצב ליומים היום, אנחנו היינו צריכים להקריב. יכול להיות שלא היינו מקריב, יכול להיות, כי אנחנו מדברים על תקופה שהרכוש המרכזי של האדם, זה, 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 זה הצון שלו.
אז אתה רוצה להביא את הטלוויזיה שלך?
יכול להיות, יכול להיות שבאמת בתקופה כזאת, זה, זה הכבוד, זה האגו, זה, זה הפרסום, זה, זה המכונית החדשה, יכול להיות כי דברים השתנו, בעצם הרכוש מרכזי, הקורבן שלך היום, זה לא אם אתה תביא איזה תרנגולת...
כן, רק שאני חושב שיש הבדל בין תרנגול לבין המחשב שלך. המחשב
להרוס, שלך... לא אומר זה כן. להרוס, כן.
המחשב שלך, עם כל ה... כמה שהוא חכם, הוא לא אישיות, הוא לא מישהו. מה שאין כן בבעל החיים, אנחנו רואים בכל זאת עולם של רגשות. משהו הרבה יותר חי, הרבה יותר אמיתי. ואפשר לומר שבזמן שבית המקדש קיים, הקשר בין האדם לבין העולם החי הרבה יותר מורגש באשר בחברה המודרנית. בחברה המודרנית, האדם חי לבדו, הוא אפילו שם DDT כדי להרחיק את הג'וקים מעליו, ובעלי חיים מופיעים לפניו רק באריזת ניילון בתוך הסופרמרקט.
אז איך היינו עושים את זה היום, אם נניח, בעזרת השם,
כי משהו מדלדל בתוכנו.
אז מה היינו היום, מה היום התחליף? הרי יש תפילה, אבל מה הסובלימציה
היום
של קורבן שלנו היום?
היום אנחנו נותנים תפילות, אנחנו, יש לנו אולי ברית מילה, שזה הקורבן היחיד שנשאר לנו.
ונניח, נגיד לראות בצדקה, בלתת סוג של נדר לצדקה.
זכור, יש הבדל בין תחליף לבין הדבר המקורי. אתה יודע שהיום יש מה שנקרא טיפול בבעלי חיים. יש ילדים שיש להם בעיות רגשיות וכדומה, אז אומרים להם ללטף בעל חיים. האדם העירוני שכח את המיידיות של הטבע, ולכן הטבע נראה לנו כמשהו מאיים, אפילו קצת ברברי. דווקא המקדש מחנך אותנו להעלות אל מעמקי התרבות האנושית גם את השכבות הטבעיות היותר פרימיטיביות כביכול, ולהפוך אותם אישה לריח ניחוח לשם. אני חושב שבזה חיבור של כל הקצוות של החברה האנושית, גם הנפש הילדותית שלנו, גם הנפש האינטלקטואלית שלנו, מתחברות בחיבור דיאלקטי, בסינתזה, לרוח הקודש של הנביאים.
אבל אתה מבין את הקושי, וזה קושי שתמיד עולה, גם אם אנשים
דתיים
עם הקורבנות.
כי אתה חי בתקופה של סילוק שכינה. ברגע שאתה חי בתקופה של סילוק שכינה, הרעיון של הקורבן נראה רחוק ובצדק.
לא, אבל שאתה אומר לי, עולה ריח ניחוח להשם, ואתה שואל את עצמי, נניח אני יהודי שיותר, לא אגיד רציונליסט, אבל כאילו בתפיסה הדתית שלו, ואני אומר, רגע, מה, הקדוש ברוך הוא צמא, האין סוף צריך את ריח, את ריח הבא, את ריח האישה?
בדיוק, כך אתה שואל בעצם, האם האלוהים צריך את האדם, או האדם צריך את אלוהים? אני חושב שאברהם השל כבר דן בזה. השאלה, האם האלוהים מחפש את האדם, או להפך. ונראה דווקא שבהשפעת תורת הקבלה, ובכלל, האקזיסטנציאליזם היהודי, אנחנו כבר התרגלנו לרעיון הזה של שותפות בין הבורא לבין הנברא. כלומר, השאלה אם האלוהים צריך את האדם, התשובה היא, כן, הוא צריך. לא מפני שהוא מוכרח להיות צריך, אלא בגלל שהוא רוצה להיות צריך. כלומר, זה לטובתנו, המוכנות של הבורא לרדת אל המדרגה של האדם, ולומר לו, הקורבן שלך הוא אישה ריח ניחוח לשם, אני חושב שיש בזה חסד עצום. כלפי האדם. לא שכמו בתפיסה המיתולוגית שהאלים רעבים והם תלויים באדם, אלא זה כמין ג'סטה, אפשר לומר. איזה מין רצון לשתף את הנברא בעולם האלוהי. אני חושב שזה דבר נפלא.
זאת אומרת, לכן תמיד הייתה לי מאוד קשה הגישה של פרופסור לייבוביץ' שאצלו זה בעצם, ויש כזו גישה ביהדות, שהאלו, זה כמעט גישה...
אתאיסטית.
כן. אתה צריך לעבוד את השם, אתה צריך להקריב קורבן, אבל אין לזה משמעות...
זה פורמליזם.
כן. אתה צריך להיות בתוך הפולחן, כי ככה אמרו לך.
כן, כן, בוודאי. אז ברור שיש פה איזו התעלמות מממדים שלמים, גם של נפש האדם וגם של הקדושה העולמית, הטבעית.
אבל יש מי שיכול לקרוא את הרמב״ם ולהגיע למקום הזה, כי אפשר להגיע לתפיסה הזאת.
אז שוב, אני שואל, מדוע הרמב״ם לא אמר את זה? כן, כלומר, לייחס לרמב״ם רציונליזם מוחלט, זה להתעלם מהרבה הרבה מאוד שאלות שמתעוררות מתוך משנתו הכללית.
עכשיו בוא נתייחס קצת לקורבנות, שוב, בשביל מי ש... מה ההבדל עולה, חטא, שלמי, מנחה?
זה משהו נפלא, ההבחנות האלה. כלומר, הקורבן עולה, שהוא קורבן שבו כל הבהמה קרבה אל השם. היא בעצם, מבחינה כלכלית, היא, זה המצווה שעולה לי הכי הרבה כסף. זאת אומרת, אני לוקח עז או כבש, זה עולה בכל זאת משהו בסביבות 800 אלף שקלים.
כן.
ואת זה אני שורף.
כן? לגמרי, לא אוכל.
לגמרי. זה ביטוי לטהרת הכוונה, זאת אומרת מה שנקרא לשם שמיים, עולה, כשמו כן הוא. לעומת זה, השלמים הוא קורבן בדיוק הפוך. אני בעצם רוצה לאכול בשר כבשים, רק אני רוצה לתת לזה ממד של קדושה. אז אני ממילא מקריב את מה שממילא לא הייתי אוכל, דיינו הדם והחלב, וכל השאר אני אוכל עם המשפחה, אבל אני אוכל בקדושה. מניחים פה שאני מסוגל לאכול בשולחנו של מקום. כלומר, יש שותפות מלאה בין האדם לבין הבורא.
זה כמעט כמו התפיסה החסידית של כוונות לכל...
בדיוק, של האדמור שעושה את ה... שעורך את השולחן.
למרות שזה מאוד מסוכן, אתה יודע למה...
מאוד מעניין הדבר הזה שההלכה מכירה בזכות של בין האומות, הגוי. הוא יכול להביא קורבן עולה לבית המקדש. אבל קורבן שלמים הוא לא יכול. כלומר, אנחנו חוששים שאצל בין אומות העולם... אין אפשרות לעשות את החיבור הזה בין הגשמיות והרוחניות, בין מילוי הכרס שלי, האינטרסנטית שלי, לבין כוונה לשם שמיים. זה קשה מאוד. בעם ישראל אנחנו למדנו דרך אכילת שבת. למשל, אתה בשבת אוכל סעודה דשנה, ואת אומר, זה לשם שמיים. כן? זה משהו יהודי מיוחד. אתה יודע שבתקופה הרומית היו מאשימים את היהודים שהם נהנתנים. כי הרי הם רק אוכלים ושותים בחגים שלהם, בעוד שהיה מתבקש בחג לשם, לצום אולי, להתבודד וכדומה. אז קורבן השלמים הוא בעצם ההשלמה של קורבן העולה. ויש גם אפשרות של חטאת ואשם. אם חטאת או אשמת, אז יש סדרי תיקון. אבל מלכתחילה אתה מביא עולה או שלמים. וזה בעצם יחס של אמון כלפי האדם, שהוא מסוגל קודם כל להתקרב. לפני שהוא צריך לחפר. אני חושב שזה הבדל מהותי. גם בהגדה של פסח, אנחנו רואים למשל ברשימת דיינו, אתה אומר, אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה או את בית המקדש, דיינו. ואילו ברשימה השנייה, על אחת כמה וכמה, אתה אומר, והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה, ואז יש תוספת, לחפר על אבונותינו. ברשימה הראשונה, אין זכר לכפרה. הקורבן הוא בא לשם דבקות, כשמו כן הוא להתקרב. ויש לך גם אפשרות לחפר, אם במקרה התרחקת יותר, אז יש גם קורבן כפרה.
ואז אתה, והוא מיוחד לו. ולמה, למה כל קורבן יש לו את החיה שלו, את הבהמה הספציפית?
השאלה מה זה בא לבטא.
כן.
כלומר, אם אתה בא לדבק את העוצמה האנרגטית, את הכלכלה שלך לריבונו של עולם, אז אתה מביא שור. השור, בעולם העתיק, זאת חיית החרישה. מזה מתחיל הכל. כל הכלכלה מתחילה מן השור. רוב תבואות בכוח
יקר.
שור.
מכל המקום.
היתר יקר גם,
זה,
כמובן.
זה היקר.
וזה מה שפרה, כן, זה נקרא פר, מלשון פריון. לעומת זה, אם אתה רוצה להראות לריבונו של עולם כניעה, אתה מביא כבש. כמו שהכבשה היא הולכת אחרי הרועה, בלי לעשות יותר מדי בעיות. ואם אתה רוצה להקריב את הרגשות שלך, אתה מביא את העז. העז כולו. עזות, כן? כשמו כן הוא, העז הוא גם קצת משתולל. כלומר, כל פעם זה בא לבטא ממד אחר של הנפש שלך שאתה רוצה לדבק עם ריבונו של עולם.
זה מעניין, זאת אומרת, לכל בהמה, בין אם גסה, בין אם דקה, יש משמעות. אבל עדיין, מלך, אגב, אנחנו מקריבים בסוכות, מקריבים שברי...
70 פרים כעולות, לכפר על אומות העולם.
יש הרי הבדל, שור הוא פר מסורס. יש הבדל גם ב...
לא, לא בקורבנות. בקורבנות הפר זה פר לא מסורס, שלם לחלוטין.
ושאומרים שמדברים על שברים...
רק שלפעמים הסגנון משתנה, לפעמים מדברים על הפר מצד היות ה... פר פורה ורבה, ומה זה השור משון לשור, להסתכל. כלומר, זה הכוח ש... זה מה שנותן לך אפשרות לראות את הדברים למרחוק. כן? זה ההבדל בין השור לבין הפר, אבל כפי שמבחינה מציאותית זה אותה הבהמה.
עכשיו נניח על הקורבנות, השם והחטאת, שאנחנו, שהאדם מקריב. מעבר לזה, נגיד, בזמן, מעבר לקורבן, מה העניין הרוחני, העבודה הרוחנית שהוא צריך לעשות? הוא צריך לפצות בטח את האדם שהוא פגע בו?
יש גם שותפות עם הכהן. כלומר, הכהן פה נכנס לסעודה. בעוד שאצל השלמים זה הקדוש ברוך הוא ואני, והמשפחה, פה, בחטאת והאשם, אני זקוק לדמות נוספת, הכהן. מה הכהן עושה שם? הוא אומר, תראה, מאחר וחטאת, מאחר ואשמת, אתה צריך להזדקק לאישיות רוחנית שהיא קצת מעליך. אתה זקוק להדרכה. לכן הכהן שותף לסעודה שלך, הוא מרומם אותך. בוודאי כאשר האדם מביא את החטאת, הכהן שואל אותו שאלות, תגיד, איך זה קרה לך? שאתה חטאת? תספר לי קצת מה קורה בבית, מדוע אתה מורד בקדוש ברוך הוא וכדומה. ואז יש איזה גם עבודה חינוכית שמשתפת את הכל.
אז עכשיו אני רוצה את השאלות הטיפה יותר קשות. אז הנה, אתה יודע, פה אנחנו נכנסים לעניין שתמיד ירידו, אוקיי, כל הקורבנות זה בשביל לפרנס את, את, ה, את הממסד הכהני. יש בית מקדש, יש כהנים, עכשיו צריך להכיל אותם, צריך לדאוג להם, וחלק מה, מהסיפור קורבן. הרי אנחנו יודעים מתקופות מאוחרות יותר שכהנים מעלו בתפקידה. מה זה מעלו? תפקיד כהן גדול נקנה בכסף, אחד ידשין על השני, אנחנו לא יודעים עד כמה זה רחוק.
ואז זה סיים את תקופת הכהונה.
כן, ואז אתה בא ואומר לי, אתה בא ואומר לי, אני שואל אותך, אתה אומר, הנה, הוא בא עם קורבן חטאת, והכהן הוא ברמה רוחנית גבוהה, והוא מתייעץ איתו, והוא מספר לו, ואני אומר, אבל גם הכהן הוא בן אדם. זאת אומרת, הקדוש, אנחנו יודעים שהכהנים הם גם בני אדם, וגם כן יכולים לכתוב, וגם כן, ונותנים להם המון 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 כוח. זאת אומרת, דבר זה לא נשאר. היהדות הפכה מדת כהנית לדת של תלמידי חכמים שמובילים אותה. בגלל שאתה יכול לסמוך יותר על, על, לא על ירושה, מה שנקרא, ירושה גנטית.
הייתי אומר ככה, שהכהן מסודר יפה מאוד. זאת אומרת, סידרו לו בחיים שלו ניתוק מצרות העולם הזה. כלומר, מה אנחנו צריכים בעולם הזה? להתפרנס, הכהן הרי לא מתפרנס. אחרים מפרנסים אותו. יש מוות. הכהן לא בא במגע עם המוות. אסור לו להתאמה למתים. בניגוד למה שמקובל בכהונה של אומות העולם, שקוראים לכהן כשיש מת. כן? ויש גם משברים בעולם, והכהן לא מתחתן עם גרושה. הוא לא יודע מה זה להתחבר אל משברים. כלומר, הוא בעצם חי, אפשר לומר, באיזו ספירה מלאכותית מסוימת, שמאפשרת לו לראות את הדברים מגבוה. וכיוון שהוא רואה את הדברים מגבוה, הוא גם יכול לעזור למי שנפל. כמובן, כל זה מותנה בזה שהכהן שומר את הדברים האלה. ברגע שהכהונה נקנתה בכסף, ברגע שהכהונה הפכה להיות אינטרסנטית, אז גם ההשגחה העליונה סדרה שהכהונה תתבטל.
אבל ההשגחה העליונה לא ראתה את זה כבר, כבר שהיא נותנת לנו את ספר ויקרא במעמד הר סיני. היא הרי יודעת מה יקרה עם הכהנים, היא יודעת את, את הסיכון, היא יודעת את, את הדיאלקטיקה ההיסטורית של, של אתה יודע, ממעמד דתי נבחר וצדיק, לאליטה, לאליטה, אגב, הכהנים זו האליטה שמתקרבת הכי בסופו של דבר להליניזם, זה הצדוקים וכו'. מצד אחד, ואפילו החשמונאים שנלחמים בתופעה, גם הם בעצמם מתחברים לאומות העולם.
כלומר, הכהונה זקוקה למכלול של מוסדות. היא זקוקה למלך, היא זקוקה לנביא, היא זקוקה לחכם, היא זקוקה לסנהדרין. כלומר, כל המכלול הזה הופך את החברה הישראלית לחברה בריאה. ומבחינה היסטורית אפשר לומר שהיו תקופות ש... בהם המלכות הייתה העיקר, תקופות שבהם הכהונה הייתה העיקר, תקופות שסנהדרין עיקר. וכנראה שעדיין ההיסטוריה הישראלית הולכת ומתפתחת, כי אנחנו מחכים לאיזון בין המוסדות השונים. זאת אומרת, זה היה מאוד חשוב שספר ויקרא ייכתב וימסר לעם ישראל, כדי שעם ישראל ידע מהו האידיאל של הכהונה. ואחר כך, הריבונו של עולם, תן לנו את התורה הזאת, תלכו, תתמודדו איתה במהלך הדורות. יש לכם גם ספר בראשית, שמות, במדבר, דברים. ומתוך כך, כשספר ויקרא עומד במרכז התורה, כמין קנה מרכזי של מנורה, אנחנו, זה מעודד אותנו להגיע אל החברה האידיאלית.
ומותר לשאול את השאלות האלה, כלומר, לנסות
אני
להבין.
אני אמרתי לך לא לשאול
לא, שאלות. לא, אני מנסה להבין, בגלל השיעה, בגלל התיעה, בגלל השינוי שעבר עם ישראל אחרי חובן בית שני, מידת באמת... מכהן שעומד במרכז לתלמיד חכם.
ודאי, אנחנו משתוקקים רק להתחדשות הזאת. זאת אומרת, זה לא רק שהמרכז עבר מהכהונה אל תלמידי חכמים, גם הנושא של ההתגלות, מעשה מרכבה, השרידי הנבואה שבתוכנו, הדברים האלה הלכו ונעלמו מן הזירה של התודעה היהודית, בגלל שהיהודי בגלות איננו יכול להתמודד עם עולם שבעצם נעלם מאיתו, עולם שבו יש מקדש וכל עם ישראל הולך אליו, אלא הכל מצטמצם בשולחן של היהודי.
וכשאני חושב על זה, פתאום אני אומר, מה שאתה אומר זה שבעצם ב-200 שנה, לפני 200 שנה, יש שוב חזרה של הכהן באמצעות אחרת, לא הכהן הקלאסי, הכהן בן משפחת אהרון, אלא במובן הזה של הפילטר הרוחני, נניח... החסידות מול המתנגדים.
זה השתוקקות, השתוקקות.
הצדיק החסידי הוא, שגם בנו יורש אותו, זה...
כן, מאוד חשוב לפתח בעם ישראל את ההשתוקקות לעולם מתוקן, שבו יש גם גוף כהני ממשי, העובר מדור לדור, שדרכו הקדושה מופיע כדבר מורגש ואמיתי, ולא רק איזה מין פרזה לימודית, אפשר לומר.
אתה טוב, לא הספקנו הכל, זה כל כך מרתק. עוד לא הספקתי לשאול אותך למה אומרים שכהנים הם רגזנים, יש דעה קדומה כזאת נגד, אבל אנחנו עוד נדבר על זה. תודה רבה לרב אורי שרקי, תודה רבה לקהל הצופים. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא.
שלום וברכה.